אז אנחנו הגענו דף עין ח', נכון? כן, הנקודתיים בדף עין ח' עמוד ב' למטה, וכאן הגענו. הגמרא אומרת, אני חוזרת למה שכתוב היה במשנה. במשנה היה כתוב שחריץ שהיה בין שתי חצרות והיה מלא באפר או בצרורות, אז מערבין אחד ואין מערבין שניים. זה בעצם ממלא את החריץ ואז הופך את זה להיות משטח אחד בלי מחיצה. אז מערבין אחד ואין ממלאים שתיים. אומרת הגמרא, ואפילו בסתמה, גם כשאתה מניח את האפר שם בלי לדעת, בלי לפרש אם אתה מבטל אותו שם או לא, ואת נען, בית שמילאה הוא תבן או צרורות. שמילאת את הבית תבן או צרורות, שזה אבנים קטנות, וביטלו, אם הוא ביטל שם, בטל. כן? אז כל החלל הזה של הבית הוא נחשב כמו סגור. במקרה שסתמת את זה לגמרי ואין שם אפילו פותח טפח, אז התאומה במקרה כזה עולה, בוקעת ועולה גם מעל הבית. והגמרא מדייקת מהדבר הזה, מזה שכתוב, וביטלו בטל, ביטלו אין, דווקא אם ביטל. אבל לא ביטלו, לא. אם הוא לא ביטל אותו, אז בסתמה הוא לא בטל. למה פה אנחנו אומרים על אפר, שאפילו בסתם זה בטל? אז ביטלו אין, לא ביטלו, לא. אומרת הגמרא, זה אמר רב הונה, מנתן האוהלות, רבי יוסי. המשנה באוהלות זה לשיטת רבי יוסי, כאן לפי המשנה שלנו, אז המשנה שלנו חולקת על הדבר הזה. אז הגמרא אומרת, היא רבי יוסי, איפה שמינן, אם זה רבי יוסי, המשנה באוהלות, שמענו בדיוק הפוך את שיטתו, שהוא סובר הפוך, שמה? דתניא רבי יוסי אומר, תבן, תבן, ואין עתיד לפנות. באמת, אם יש בית ששם מת, ומילאו אותו בתבן, ולא עתידים לפנות משם את התבן, אז הרי הוא כסתם אפר. כן? זה כמו אפר שאנחנו לא יודעים, סתם אפר, אנחנו לא יודעים אם עתיד לפנות או לא, ובטל. אבל אפר ש... ועתיד לפנות, אפר שאנחנו יודעים שהוא עומד לפנות אותו, הרי הוא כסתם תבן ולא בטל. אז סתם תבן זה כעתיד לפנות, וסתם אפר זה כמו אין עתיד לפנות. כן? כך יצא לפי רבי יוסי. אז מה רואים? אנחנו רואים שרבי יוסי סובר שאפר בסתמה, אז הוא בטל. אז איך אתה אומר שזה רבי יוסי משנה באוהלות שאומרת שאפר בסתם לא בטל, כן? אז הגמרא אומרת על זה, אלא אמר אבסי, חוזרת בה. מנתנה עירובין רבי יוסי, הפוך. זה מתאים יותר למשנה שלנו. אז המשנה בעירובין היא כדעת רבי יוסי. שסובר שסתם אפר לו, שסתם אפר הוא בטל. המשנה באוהלות היא חולקת על זה. כן? וסוברת שסתם אפר לא בטל. בסדר. זה תירוץ ראשון של הגמרא, יש פה שלוש תירוצים. תירוץ שני, רב הונא בר דרבי יהושע אמר, טומאה שבת קרמית. מה אתה מקשה מטומאה של מת, בית שמילאו אותו לעניין טומאת מת, לאפר. טומאה שבת קרמית, אתה מקשה מטומאה על שבת, למה לא? אנך איסור שבת, ואפילו אר נקי נמי מבט אל איניש. באיסור שבת, אי אפשר לעניין, ללמוד מהביטולים של שבת, לעניין לשאר הדברים ולטומאה. כי בשבת הרי אפילו ארנק, גם את זה אדם מבטל, ודעתו לקחת את זה אחרי שבת ולא בשבת, בגלל שזה מוקצה. לכן זה בטל במקום שהוא מונח שם. אז אותו דבר גם אפר, כיוון שאסור ליטול אפר בשבת וזה מוקצה, אז לכן זה בטל. אבל לעומת זאת, תבן, שזה מאכל לבהמות, זה מותר, זה לא מוקצה. אז לכן, זה לא בטל, אלא אם כן אתה מבטל אותו בעדיה. זה התירוץ השני. רב אשי אמר, בית החריץ קרמית, אל תקשה מבית לחריץ. כאן הקושייה הייתה בברית מבית שאתה מלא אותו בתבן או באפר לחריץ שמלא בתבן. למה? יש למה חריץ זה מיטי מקאי. חריץ זה משהו שהוא, זה בור כזה, שהוא בשביל לסתום אותו עומד. מעוטד לסתימה. אבל בית למיטי מקאי, הבית הוא עומד להיסתם. ולכן, בבית, כל הזמן שאתה לא ביטלת את האפר שם, הוא לא בטל. אבל בעיקרון, בסתם האפר בטל. בחריץ. אז זה ההבדל שבין חריץ לבית, שבחריץ סתם אפר בטל. למה? כי הוא עתיד להיסתם החריץ הזה. אבל בבית, סתם אפר לא בטל, בגלל שהבית לא עשוי להיתמם, להיסתם. אמרנו עוד במשנה שאם נתן עליו נסר שהוא רחב ארבעה, אז מערבים שניים ואם רצו מערבים אחד. כן, יש לו מעבר על החריץ, על ידי הנסר הזה, הגשר הזה. אמר רבה, לא שנו כשנתן לרוחבו, אבל לאורכו, אפילו כל שהוא נמי. זאת אומרת, אם אתה נותן את הזה לרוחבו, לרוחבו, כן, זאת אומרת, כמו מעבר על גבי הזה, אז, אבל אם אתה עושה את זה לאורכו, זאת אומרת, אתה שם את הנסר ככה, לא, זה רק אתה ממעט את הגודל של החריץ, במקרה כזה, אז אפילו כל שהוא נמי, כי הוא ממעט את החריץ הזה מארבעה טפחים. אז כיוון שאתה ממעט את זה, אז שוב, החריץ הזה כבר לא נחשב כהפסקה, כיוון שהוא פחות מארבעה טפחים. טוב. וכן המשנה אמרה, שתי גזוזות רעות זו כנגד זו. כן? שתי מרפסות, אחת ליד השנייה, ששמים ביניהם נסר. באמת, אומרת את זה, הגמרא אמר רבה, עדה אמרת זו כנגד זו, כנגד זו אין. זו שלא כנגד זו. לא, דווקא כשהם זו כנגד זו, לא אמרו, סליחה, זו למעלה מזו, נמי, לא אמרן, אלא שיש בין זה לזה שלושה טפחים. זאת אומרת, אתה אומר שצריך עוד זו כנגד זו, אבל אם אחת מעל השנייה, אז לא. אז זה נכון, עד מרחק כאילו שלוש טפחים, כי אז זה נקרא אותו דבר בעצם, שזה לבוד. כן? אז לא אמרן שיש בין זה לזה שלושה טפחים.
איך?
הוא רואה, לא ציירו בגמרא, שכאילו זה עם שיפוע. הוא ציירו את זה שזה לצד. כן. נכון. כן, אני רואה שם גם פה. אבל פה כתוב זו למעלה מזו. לא אמרה שיש בין זה לזה לזה תפחים, אבל אני מבין לזה, גזותרה עקומה היא.
אבל כתוב את זה, יש שפרשו שרוחב רשות הרבים מנהם, ויש שפרשו זה לצד זה.
כן, שאלה אם כאילו הם אחת ליד השנייה, או אחת מול השנייה, זו השאלה. אבל השאלה היא, כן, האם הכוונה שהם, כן, אני רואה, כן. יש שתי אפשרויות, כן, להבין, אני רואה פה בציורים. או, אם הם אחת מול השנייה, אז זו לא כנגד זו הכוונה בצדדים, ואם אחת ליד השנייה, אז זו למעלה מזו. כן. למעלה זה יכול להיות למעלה, למעלה. כן. בסדר. טוב. איך? איך? ולא מה? אנחנו צריכים לרד בין שני מקומות. זה כאילו שתי מרפסות, שתי בתים. שאנחנו צריכים לרד ביניהם. טוב. אז אנחנו מתחילים את המשנה. אומרת המשנה, מתבן שבין שתי חצרות. אמרנו שמתבן זה מקום שגדי של תבן כזה, שמניחים אותו למאכל בהמה. אז מדובר כאן על מתבן שעומד בין שתי חצרות בכל האורך. וכאילו כמו הכותל שביניהם. אז מתבן שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים, מערבין שניים ואין מערבין אחד. זאת אומרת, זה מפריד את החצרות לחלוטין, והם מערבים שניים. אלו מאכילים מכאן, ואלו מאכילים מכאן. מותר להם להכיל את הבהמות שלהם כל אחד מהצדדים, תכף הגמרא תדון בזה. נתמעט התבן מעשרה טפחים, אז מערבין אחד ואין מערבין שתיים. אם נתמעט, זה פורץ בעצם את הקוטש בין החצרות, ואז זה חצר אחת ולא שתי חצרות. טוב. אומרת על זה הגמרא, אמר רב הונא, ובלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל. מה שאמרנו שמותר לבני החצרות להכיל את הבהמה מהתבן הזה, זה בלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל, כלומר לא ייטול בידיים. הגמרא אומרת, ולאוק משרי, להעמיד את הבהמה שם לאכול, זה מותר. ואמר רב הונא בר חנין, אמר רבי חנינא, מעמיד אדם את בהמתו על גבי הסבים בשבת, ואין מעמיד אדם בהמתו על גבי מוקצה בשבת. אז להעמיד אותו על גבי הסבים, שתאכל מהסבים, זה מותר. לא חושבים שהוא יתלוש, כי זה איסור דורייתא. אבל להעמיד אותו, להעמיד אותה בהמה על גבי מוקצה, אסור. כי כיוון שזה איסור דרבנן, אז אנחנו רואים שזה אולי יהיה קל בעיניו, אז הוא ייתן לה בידיים. אז אותו דבר כאן. גם פה זה איסור דרבנן, כן? כיוון, כן, להרוס את את המחיצה הזאת. אז אותו דבר, יש סיבה לחשוש שאם נתיר לו לשים את הבהמה שמה, אז הוא ייטול ביד, כי זה, ויהרוס את המחיצה הזאת, כי זה לא איסור דאורייתא. אז אומרת הגמרא, לא מדובר שהוא נוטל ביד, אלא, סליחה, לא מדובר שהוא מעמיד אותה הבהמה על המתבן, כי באמת הוא, יש חשש שבמקרה כזה הוא יבוא לקחת ביד ולתת לה, אלא כל מה שמותר זה דקיים לה באפה ואז לה ואכלה. זאת אומרת, הוא כאילו עומד בפניה ולא נותן לה לחזור חזרה, אז היא הולכת, זה לא שהוא מעמיד אותה על הזה, כי עד יש חשש שהוא ייתן לה. אלא מדובר שהוא עומד בפניה ולא נותן לה ללכת למקום אחר, אז אין לה ברירה, אבל היא הולכת לאכול. אבל לא שהוא עומד לידה. כן. ההבדל בין לשים את הבהמה לבין לתת לה בידיים, החשש שייתן לה בידיים, זה שכשאתה נותן בידיים, אתה נותן לה כמות גדולה. לא כמו שהיא אוכלת קצת קצת. ואם אתה נותן כמות גדולה, אתה בידיים אתה תמעט את השיעור של המחיצה הזאת.
אבל כדי שיש מחיצה שזה אכיל, זה יכול להשתלט במהלך השבת. זה לא קצת סקרי
שקי, ואתה אומר, זה כרגע 11 תפחים, אבל במה עכשיו את יכולה לאכול,
ואז אני יודע,
יכול להיות
מאוד,
צריך
שזה
יהיה בתשע,
ואז
כשאני
אכנס לבעיה,
במילה
שמשקיע זה בסדר, אז כן.
אז שאלה אם תיכנס לבעיה במקרה כזה, תכף תראה הגמרא דנה בזה. האם זה נקרא להיכנס לבעיה במקרה כזה? אז בידיים אסור, אנחנו רואים, אבל על ידי הבהמה, הגמרא אומרת שמותר. תכף תראה הגמרא, תדבר על זה. הגמרא אומרת, ולא ייתן לתוך קופתו תבן, נכון? אמרנו שאסור להכיל את הבהמה, לתת לתוך הקופה תבן. ועד תני הבית שבין שתי חצרות ומילאה הוא תבן, נערבים שניים ואין מערבים אחד. מדובר בבית שנמצא בין שתי חצרות, שבבית הזה הוא מילא אותו בתבן. במקרה כזה, מערבים שניים, הגמרא אומרת, ולא מערבים אחד. זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. כלומר, אחד, הבית אחד שהוא יכול לקחת מתוך הבית הזה ולתת לתוך הקופה שלו ולהכיל את הבהמה, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. עכשיו, אם נתמעה את התבן מעשרה טפחים, אז הבית הזה שבין שתי החצרות, שהבתים משתי החצרות פתוחים לו, אז בעצם יש להם איזושהי מחיצה שביניהם, וכל אחד לוקח מהכיוון שלו, כן? אז הם לא מעורבים בתוך הבית הזה. אז פה אנחנו רואים שאם נתמעט התבן מעשרה טפחים, אסורים? שניהם אסורים, כן? אז מה עושה? נועל את ביתו ומבטל את רשותו. איך, כן, איך מישהו אחד יכול להיות מותר לאכול מהתבן הזה? הוא נועל את הבית שלו ומבטל את הרשות, ואז אומר, כל החצר הזאת היא שביני לבינך, ששם נמצא התבן, שכבר המחיצה ירדה, היא שלך, ואתה מותר לאחי. אני מבטל את רשותו, הוא אסור וחברו מותר. אך אומרת הבית. וכן אתה אומר בגוב של תבן, זה בור של תבן, שבין שתי תחומי שבת, שחלק מהבור הזה הוא בתחום של העיר הזאת, וחלק הוא בתחום של העיר הזאת, שבמקרה כזה, הבני העיר האלה, מותר להם לאכול מהבור הזה, ובני העיר השנייה, גם כן מותר. לא חוששים שכל אחד ייקח מהתבן שנמצא בתחום שלו, בתחום השני. קטן ימיית, כתוב מה כתוב הברייתא הזאתי, זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. אז מה רואים? שלא חוששים ש כל אחד ימלא הרבה מתוך התבן לתוך הקופה, ואז הוא ימעט את המחיצת הסרת של התבן הזאת. אז לכן, רואים כאן שאין חשש כזה. אז למה רבונה אומר שתבן שבין שתי חצרות אסור לקחת בידיים ולמלא את הקופה? פה כתוב שמותר. אומרת הגמרא, אמרי, בית כיוון דאיקה תקרא, כי מפחית מין קרה למילטה. בתבן שנמצא בתוך בית, אתה שם לב כשהמפלס יורד. זה נמצא בחוץ, אתה לא כך שם לב כמה זה ירד, זה כי זה כי אין לך אינדיקציה לעומת משהו שהוא עומד שם. אבל בבית שיש שם תקרה, כשזה יורד, אז שמים לב ולכן לא חוששים שבידיים אתה תוריד לזה יותר מ10 טפחים ותבטל את המחיצה. אבל אחה, כאן, שזה בין שתי חצרות, לא מין קרמילטה, לכן רבונה אומר שאסור לתת בידיים מהתבן ולתת לבהמה, כי חוששים שאתה תמשיך לטלטל גם אחרי שהתבן נתמעט. הברייתא אמרה שנתמעט התבן מ10 טפחים, שניהם אסורים. זאת אומרת, אם התבן שבבית הזה, שבין שתי החצרות, ירד מ10 טפחים, שניהם אסורים. הגמרא אומרת, ה10 שרי. זאת אומרת, אם זה הגיע ל10 טפחים ולא פחות, אז עדיין מותר. אף אגב, דמידליה תקרה טובה, למרות שהתקרה הרבה יותר גבוהה. אז מה מינה? מחיצות, שאין מגיעות התקרה, שמן מחיצות. אתה רואה ש10 טפחים, למרות שזה לא מגיע עד התקרה, זה נקרא מחיצה. אתם זוכרים, היה בוודא בזה מחלוקת. אומרת הגמרא, אמר רביי, אחה בבית 13 חסר משהו עסקינה, ותבן 10, עד יש לך לבוד עד התקרה. פחות מ3 טפחים עד התקרה, אז זה לבוד. ורבונה ברי דרב יהושע אמר, אפילו תמה בבית 10 טפחים. רק ש... ותבן 7 ומשהו. התבן מגיע עד לבוד לתקרה. אז 7 ומשהו וזה צמוד, אז כן. תבן 7 ומשהו, שכל פחות מ3 כלבוד דם. אז אל תוכיח לי מכאן שמחיצה יכולה להיות לא עד התקרה, כי או שמדובר כאן בית 13 פחות קצת, או בתבן 10, או בתבן 7 ומשהו ובית 10. שאז יש חלבוד עד התקרה, בעצם המחיצה היא כן מגיעה עד לתקרה. הגמרא אומרת בשלמה לאביי דקטני, היינו דקטני מ10. מה כתוב הברייתא? נתמעט התבן מ10. אז לפי אביי זה מובן, התבן היה 10 טפחים, הבית פחות מ13. אז יש לבוד. אבל לפי מי ש... אבל לפי... לרבון הברית הרב יהושע, שאמר שהתבן הוא 7 ומשהו, מה זה נתמעט התבן מ10? הוא לא נתמעט מ10, הוא לא מראש לא היה 10, הוא רק 7 ומשהו. אז הגמרא אומרת מתורת 10. הכוונה שהיה 7 ומשהו, אבל התוספת עד 10 טפחים זה היה לבוד. אז היה נחשב... אז הוא התמעט מתורת 10, הוא ירד מ7 ומשהו לפחות ל7 או לפחות מ7, אז שוב, הוא לא בתורת 10, ולכן, כמו שהברייתא אמרה, שמקרה כזה, אז כבר אסור.
הרב, כן. לגרום בתקחה ממש, או זה יכול להיות
מחסה? אפילו מחסה, לכאורה. כאילו, לפי הסברה שהגמרא...
אם התקחה באמת, עסקים לטפחים, רק יש מחסה על הדבר הזה, אז ברגע שזה... ברגע שזה יורד,
עד
שכאילו
הוא
יכול, הם יכולים
לאכול
נגיד
3 טפחים וזה. כן. כאילו, אם המכסה הוא בעצם, כאילו אתה אומר, כאילו שתי תקרות. תקרה אמצעית ותקרה למעלה שזה... אני מבודד את זה, כן? כי הסברה שהגמרא אמרה, זה שרואים, ששמים לב שזה מתמעט. כן, בתוך מקום שמתוחם, שמים לב.
המכסה בתוך
ה... כאילו שתי תקרות כזה.
כמו כשדיברנו על הזיז, כדי לגלי 20, שמים באמצע...
כן, כאילו בית שיש לו חלל אוויר סתם תקרה באמצע, זה גם נכון. כל עוד שזה צמוד לתבן ואנחנו יודעים כמה יורד, אז זה בסדר. טוב. אמרנו בברייתא שאם יתמעט התבן מ10, שניהם אסורים. כך אמרנו בברייתא. כן, אז הגמרא אומרת, שמע מינה דיורין הבאים בשבת אסורים? הרי הברייתא הזאת היא בעצם מה שכתוב כאן, זה שאם המחיצה הזאת התבטלה בשבת, ואז החצר הזאת פתאום הפכה להיות חצר משותפת של שני האנשים, אז הצטרפו כאילו עוד אנשים לחצר שלא היו פה לפני. אז מכאן נלמד שדיורין הבאים בשבת אסורים, אם מגיע דייר חדש לחצר בשבת, הוא אוסר והוא מפריע לעירוב, כן? אנחנו לא אומרים שכיוון שהיה מותר בתחילת שבת הטלטול, אז גם זה ממשיך להיות מותר גם אחר כך? כן? אז הגמרא אומרת, דילמה דימית מאתמול. אין ראייה לדבר הזה. יכול להיות שמה שכתוב כאן, שאם יתמעט התבן מעשרה שני מסורים, הכוונה הוא יתמעט ביום שישי. באמת בשבת, אם הוא היה מתמעט בשבת עצמה, אז לא היה עם זה בעיה. כי כיוון שזה כבר היה מותר בכניסת שבת, אז לכן זה ממשיך להיות מותר גם אחר כך.
זה
רק שווה קצת. מה?
זה
אם
את פשוט התשובה.
כן.
אם זה
יתמעט
לפני שבת, אז בכניסת שבת לא
הייתה מחיצה. כן. כן. זאת אומרת, מה יקמה שמלן? במקרה כזה. נכון. אבל הגמרא לא יודע אם הגמרא מעמידה שזה המציאות. רק הגמרא אומרת, אין לך הוכחה לומר שאם דיורים הבאים בשבת אסורים. שאם זה נתמעט בשבת. כי לא מוכרח מתוך הברייתא שזה מה שמדובר. יכול להיות שזה קרה בשבת, יכול להיות שזה לא קרה בשבת. אז אין לנו הוכחה, אז שוב, אין לנו ראייה מהברייתא לעניין דיורים שבאים בשבת. כן, למרות שזה קצת דחוק כמו שאתה אומר. הרבה פעמים בדחיות של הגמרא יש דחוקים. כי אתה מאמין זה, לא, אולי זה מקרה כזה. זה רחוק להגיד שזה מקרה כזה. רחוק זה כבר סיבה למה זה לא הוכחה. כי זה שיש אפשרות כזאת, אז זה לא הוכחה מוחצת שככה הברייתא סוברת. כי יכול להיות שזה, שהיא מדברת על מקרה כזה. טוב. עוד היה כתוב בברייתא, כיצד הוא עושה, איך מתירים את הטלטול שמה, נועל את ביתו ומבטל רשותו. בסדר, זה לא דבר פשוט. הגמרא אומרת, תרתי, מה, צריך גם לנעול את הבית וגם לבטל את הרשות? מה, לא מספיק רק לבטל את הרשות? אנחנו יודעים שיש דבר כזה ביטול רשות. ואת הגמרא הכי כאמר, או נועל ביתו או מבטל רשותו, אחד מהשתיים. ויבי תמה, לעולם תרתי. כיוון דדש בי, עתה לטלטולי. צריך גם את זה וגם את זה. למה? לפי התירוץ הזה, מכיוון שהוא דש בי, כלומר, הוא היה רגיל לטלטל שמה, אז לכן, יש חוששים שהוא ימשיך לטלטל, לכן הוא חייב לנעול, כיוון שהוא לפני כן תמיד היה מטלטל, כי היה מחיצה, אז לכן מחייבים אותו לנעול את הבית, כי אם הוא לא ינעל, הוא ימשיך ויטלטל. בסדר. אמרנו בברייתא עוד, שאחרי שהוא ביטל את הרשות שלו, הוא אסור וחברו מותר. אתה כבר אומר, ברור? אם הוא ביטל את הרשות, ברור שהוא אסור לטלטל לשם. וחברו שהוא ביטל את הרשות, מותר. לא צריכה, דהדר אידך ובטיל לחברי. שאחרי שהוא ביטל, רק החבר שלו אמר לו, טוב, מעכשיו, אני מבטל לך. וראינו בזה כבר מחלוקת, אם אתם זוכרים, רבו שמואל. אז, והקמה שלנו פה, דהן מבטלין וחוזרים ומבטלין. שהוא אסור וחברו מותר, הוא אסור גם אם חוזרים לבטל בשבילו, זה לא מועיל. זהו, ביטלת, שלום, נגמר. עכשיו החבר לא יכול לחזור ולבטלו. אז קמה שלנו שהם מבטלין וחוזרים ומבטלין. עוד היה כתוב בברייתא, וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שתי תחומי שבת. שכל אחד, ביום טוב, כל אחד מבני העיר הסמוכה יכולים ליטול מהגוב הזה. הגמרא אומרת פשיטה. מה החידוש בדבר הזה? זה כמו הדין של שתי חצרות, שכל אחד מהחצרות יכול להכיל את הבהמה שלו מהתבן הזה. מה ההבדל בין זה לבין תחומין? באמת הגמרא לא צריכה לרבי עקיבא דאמר תחומין דאורייתא. החידוש כאן זה אפילו שיטת רבי עקיבא, שסובר שתחומין דאורייתא, מה עוד אתם על לגזור? דיל מעטי להיחלופי, כמה שמלה. כיוון שזה איסור דאורייתא תחומין לפי רבי עקיבא, הייתי אומר שנגזור, שמה בני העיר הזאת יבואו לאכול מהתבן שפה, ואז הם בעצם מוציאים מחוץ לתחום שלהם, מביאים מחוץ לתחום שלהם. אז הייתי אומר שנגזור במקרה כזה, כיוון שזה איסור דאורייתא, אז התחומין, אז אולי חכמים יגזרו שזה יהיה אסור, כמה שמלה. כמה שמלה שלא גוזרים. גם לפי דעת רבי עקיבא מותר ליטול מהתבן הזה, לא חוששים שהוא ייטול מהתבן של התחום של העיר השנייה. בסדר. טוב. אומרת המשנה, כיצד משתתפים במבוי? איך עושים שיתופי מבואות? יש אפשרות לעשות את זה בצורה שכל אחד נותן, אבל יש גם אפשרות יותר פשוטה. מניח את החבית ואומר, הרי זו לכל בני המבוי. אדם אחד לוקח חבית של יין או פירות, ואומר, אני מזכה את כל בני המבוי במה שיש כאן בתוך החבית. ומזכה להם על ידי בנו וביתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו העבריים, ועל ידי אשתו. אבל אינו מזכה לו על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, מפני שידם כידו. ילד קטן לא יכול לזכות למישהו אחר, כי היד שלו זה כמו היד שלך, זה אותו דבר. אבל מישהו גדול, אז הוא אחר, אז הוא יכול לזכות את זה, כן? אתה רוצה לתת מתנה למישהו מערב שבת, כדי שלא תסתבך עם מתנה בשבת, אתה צריך להקנות לו על ידי מישהו אחר, מישהו אחר גדול. לא על ידי מישהו אחר קטן, אבל מישהו אחר גדול זה כולל גם את אשתו, כן? שגם גם, גם אשתו יכולה להקנות למישהו אחר. בסדר. אז אומרת הגמרא על הדבר הזה. אמר רב יהודה, חבית של שיתופי מבואות צריך להגביה מן הקרקע טפח. מה, אחרי שאתה מקנה, אתה מקנה בחבית הזאת נמצאים לכל המבוי. אתה צריך להגביה אותה טפח מהרצפה כדי שכל בני המבוי יקנו. כי כל עוד שזה על המקום שלך, זה, אין פה קניין. זאת אומרת, צריך להגביה אותו טפח. אמר רבה, אנה תרתם מילה סווה דפומפדיטה אמרינו. יש שתי דברים שאמרו סווה דפומפדיטה, שזה רב יהודה והישיבה שלו. אחד הדבר הראשון זה הדבר הזה שחבית צריך להגביה את הטפח כדי לזכות אותה לכל בני המבוי. אידך, המקדש, אם טעם אלו לוגמה ויצא ואם לאו לא יצא. מי שעושה קידוש צריך לטעום ביין רביעית בעיקרון, או רוב רביעית, אבל מינימום מלוא לוגמיו, כן? לפעמים יש לך יין פטישים כזה, אתה לא יודע, לפחות, תמלא מלוא לוגמיו, כן? ואז ככה יוצא ידי חובה, ואם לא, לא יוצא, כן? אמר רב חביבה, הנה מסווה דפופדיטה אמרינו, יש עוד משהו שהם אמרו. מה הם אמרו? דאמר רב יהודה אמר שמואל, עושים מדורה לחיה בשבת, מותר לדליק אש, כדי לחמם יולדת בשבת, כי היא מסוכנת, והיא צריכה תנור, אז עושים מדורה, שזה אפילו הישג גדול. הגמרא אומרת, סבור מינה לחיה אין, לחולה לא. בימות הגשמים אין, בימות החמה לא. חשבו בני הישיבה שזה נכון דווקא לחיה ולא לחולה, ודווקא בימות הגשמים ולא בימות החמה. הגמרא אומרת על זה, איתמר אמר רב חייא בר אבין, אמר שמואל, הקיס דם ונצטנן, עושים לו מדורה בשבת, אפילו בתקופת תמוז. אז נאמר אחר כך בית המדרש על זה, ששמואל אומר שאפילו חולה, אפילו מי שהקיס דם ונצטנן, אז עושים לו מדורה בשבת, ומחממים אותו, ואפילו בתקופת תמוז, שזה השיא הקיץ. כן. אומרת הגמרא, אמר רמי מרן ננמי, סווה דפומפדיטה אמרינו. יש עוד דין שסווה דפומפדיטה אמרו. מהו? דאיתמר, איזו היא אשרה סתם? מה זה נקרא אילן של אשרה? אתם זוכרים שראינו בדף הקודם לגבי אילן של אשרה? מה זה נקרא סתם אילן של אשרה? איך אנחנו יודעים שזה אילן שיעבדו אותו לעבודה זרה של אשרה? אמר רב, כל שקומרין, כן, הכמרים, שומרין אותה ואין תואמים מפירותיה. זאת אומרת, אם הכמרים האלה מתייחסים לאילן הזה בלא תואמים הפירות ובכבוד כזה, אז ברור שזה אילן של עבודה זרה. כי אם לא היו עובדים אותו, לא היה להם בעיה לאכול את הפירות האלה. ושמואל אמר כגון דאמרי אנה תמרי לשיחה דבנית שרפה. זאת אומרת שהכומרים האלה אומרים, התמרים שגדלים בדקל הזה, זה הולך להיות שחר לבית עבודה זרה שנקרא ניצרפה. דשטולי ביום אדם, משותים את השחר הזה ביום אדם בחג שלהם. ואמרו לי, סווה דפומפדיטה הלכת כבתי דשמואל. שבאמת ההלכה כשמואל בדבר הזה, שכשאומרים שהתמרים האלה הם בשביל שחר לבניצרפה, אז אנחנו מתייחסים לאילן הזה. כאילן של עבודה זרה, אילן של אשרה. כן. טוב. אז בואו נעמוד כאן ברוך, אדוני לעולם. אמן גם חזק וברוך.